פאו ולא אביו. בסדר. כיוצא בזה יש גם ברבי יוסף כספי, וגם הוא רומז לוויכוחים עם הנוצרים וכל הדברים האלה. טוב, מי שירצה יוכל להשלים את זה. עכשיו נראה גמרא. הגמרא בסנהדרין. לכן ישלח האדון השם צבאות במשמניו רזון. זה כתוב בישעיהו ח' בנבואת הפורענות על סנחריב. שואלת הגמרא, מהי משמניו רזון? הפשט הפשוט הוא, במקומות השמינים שלו, דהיינו, בצבא, בארטילריה שלו, בכל הכוחות שהוא גייס, זאת אומרת, במקומות השמינים, שם הקדוש ברוך הוא ישלח רזון על ידי המלאך, באיזה צורה שהיא, הוא ישמיד אותו. אמרה דורשת אחרת, מהי משמניו רזון? אמר הקדוש ברוך הוא, יבוא חזקיהו, שיש לו שמונה שמות, ויפרה מסנחריב שיש לו שמונה שמות. חזקיהו דכתיב, כי ילד יולד לנו, בן ניתן לנו, בתי המשרל שכמו, ויקרא שמו פלא יועץ אל גיבור אבי עד שר שלום. בסדר? אז אנחנו מכירים, הנה איך הגמרא רואה את זה. אז היא כנראה דרשה שפלא יועץ זה שניים, ואל גיבור זה שניים, ואביעד שניים, בסדר. שואלת הגמרא, ואיכה חזקיהו? ומה עם השם חזקיהו עצמו? תרצת הגמרא, שחזקו יא. דבר אחר, חזקיהו שחיזק את ישראל אביהם שבשמיים. אלה הם שמות מקוריים שלו, לא כינויים. אנחנו גם יודעים את ההסבר בשמות האלה. אנחנו מדברים בכינויים שנוספו לו, שם שנתנו לו, ואנחנו מדברים על הכינויים. סנחריב, כאן מתחילה גמרא בעייתית מאוד. דכתיב בי, תגלת פילסר, תגלת פלינסר, שלמנסר, פול, סרגון, אספר, ארבעה, יקירה. עוד לפני שממשיכים, הגמרא הזאת קשה מאוד. אלה הם כולם שמות של מלכי אשור מתקופות שונות. מי שיקרא את כל המקומות בתנך, יראה שאלה הם תקופות של עשרות רבות של שנים מבדילות ביניהם. מה הגמרא עושה לנו פה דייסה? על כל פנים, במקביל לחזקיהו, שואלת הגמרא, ואיכה סנחריב? יש לו גם סנחריב. אומרת הגמרא ששיחתו ריב. זה השם שלו, אבל הוא לא כינוי. דבר אחר, שסך וניחר דברים כלפי מעלה. מרגישים איזה גמרא מושונה כזאת, מוזרה כזאת, ונראה מה אמרו המפרשים. אז כתוב במרשה, מהי במשמניו רזון? רצה לומר, מהי במשמניו? שהרי 185 אלף נרגו על ידי מלאך, ולא היו כולם שמנים. ולד להך דרשה לכמן בשמנים דעית בו, דיינו ראשי גייסות, ואכן דרש במשמניו מלשון שמונה, דיינו שמונה שמות שהיו לו לסנחריב למעלתו, נפחת מהם ונשא רזון מהם שלא עמדו לו, כמו שעמדו שמונה שמות לחזקיהו. ומה שכתוב, ואיכה חזקיהו שחזקו יהיה, רצה לומר חזקו יהיה כנגד סנחריב, שהיה חזק ברוב עם מחזקיהו, הנה מי שחזקו יהיה מחוליו, סנחריב דכתיב, בימי אחז כתיב, וישלח אחז אל תגלת פילסר, וכן שלמנסר בימי יושע בן אלה, וסנחריב בימי חזקיה היה. המרשה למד תנך, אז הוא דוחק ואומר, ואפשר שקבלה הייתה בידם שכל זה אחד הוא. קשה המרשה הזה. הוא בעצמו מראה שהם מפוזרים על פני, אנחנו גם מכירים את זה מהתעודות חיצוניות. אז הבן יהוידע הרגיש פה את הצדדים הפנימיים, כמובן יש פה יסודות קבליים, אי אפשר להגיע לכל זה. יבוא חזקיה שיש לו שמונה שמות. נראה לי בסייעתא דשמיא, אדם שזכה לשמונה שמות, כי הרביץ תורה שבעל פה בישראל עד מאוד, ותורה שבעל פה שמונה דרגים, כאשר הוא פסול, תמה וטהור, חייב וזכאי, אסור ומותר, והנה בשמונה שמות, שמות אלו שהם פלא יועץ אל גיבור אבי עד שר שלום, יש 24 אותיות, כנגד 24 צירופי שם אדנות, שהוא עושה דין ברשעים. טוב, אז יש פה כמובן יסודות קבליים. בסדר. הקטע השני, ואיכה חזקיהו שחזקו יא, קשה, הקטל, למה יגרה שם זה ולא יימנה בכלל שמותיו, ובפרט שהוא העיקר שנקרא בו? לכן לא חשיב לה עם שמונה השמות, כי כל אלה שמונה שמות זכה להם מצד עצמו, אחר שגדל בתורה ומעשים מצוות ומעשים טובים, ואם כן הם שלו ממש, כי מכוחו באו לו ומשלו ניתנו לו, אך שם חזקיה זה נקרא בעת לדתו, כי הוא מורה על החסד שעשה הקדוש ברוך הוא עמו שחזקו מרפיונו, וזה זכה בו תכף ומיד בלידתו בעולם הזה. ועל ידי כך זכה להיות גדול בתורה. שם שבעזרתו אתה יכול להתגבר על האויב, זה לא שם שאתה מקבל מלידה. זה שם שלא עמלת בו, שם שלא יגעת בו. מה עשית? לא עשית שום דבר. ההורים שלך נתנו לך שם, אז מה אתה גיבור שאתה מתמודד עם גוי? שם שהביוגרפיה שלך מלאה ממנו. שם שמאפיין את מה שעשית בחיים. עם מה שאתה עמלת, זה הכוח שאיתו אתה מתמודד עם אומות העולם. אם יש לך שם שיצרת על ידי הביוגרפיה שלך, אותו דבר בקשר לחזקיהו, אל סנחריב, בקטע השני, ואיקה סנחריב ששיחתו ריב, קשה, מה תירץ בזה? הקט השם שלו, ולמה אינו נמנע עם שער שמותיו? ונראה לי אין החינמי, שם הוא לא, אבל אינו שם של מעלה, כדי שיצטרך כנגדו שם אצל חזקיהו, לבטל כוחו. יען, כי שם זה בעצמו, הוא קטגור שלו שמגיד על רישתו, בין למה דמר ששיחתו ריב, בין למה דמר ששר וניחם. ורק לאותם שמות של מעלה, הוא בא לו מצד כוח, צריך להיות נגדם בקדושה אצל חזקיהו שמונה שמות כדי לבטל מכוחם. אז בלי שאני נכנס לפרטים, אבל היסוד של הבן יהודה הוא, מה פירוש שיש לו שמונה שמות? שיש לו סגולות מיוחדות. תכף אנחנו נראה איך אנחנו מסתדרים עם הצד ההיסטורי. חזל התעלמו פה לרגע מן היסודות ההיסטוריים ביוגרפיים. והם אמרו, אנחנו רואים אימפריה, המלך הראשון, שמסופר בתנ"ך שמשל בכיפה אשור. אימפריה, אימפריאלי. והוא איננו יכול לסבול שיש מלכות יהודה. למרות שמבחינה טכנית היא מלכות זהירה. וישנה התמודדות. ההתמודדות היא בין המלכים, בשם שלהם, במהות שלהם, במה שהביוגרפיה שלהם מקופלת בתוכה. כל מלכי אשור זה יסוד אחד. גם אם הם נלחמו בתקופות שונות. חזקיהו הוא זה שאמור להילחם נגדם. מה פוש? מה עם הסגולות הרוחניות שלו? כל כך הרבה מדברים בימינו על רוח הלחימה, על מוטיבציה, על יסודות רוחניים, שהבעיה היא לא בתחמושת, כמובן צריכים גם תחמושת, אבל מי הוא האדם שמפעיל את הכלים? איזה רוח יש להם? הרי כל תולדות מדינת ישראל, על כל המלחמות מוכיחות, כשהייתה רוח באנשים, אז בא ניצחון. לא חשוב עכשיו איך באה הרוח הזאת. הרוח הזאת זה מה שחזל כמו השמות. איזה שם יש לו? איזה אידאה יש לו? ולא אידאה שהוא קיבל בלי שהוא עמל. איך הוא בנה את האישיות שלו? מה בביוגרפיה שלו היה שעל שם זה פלא יועץ, אבל איך שלא נפרש את זה, שלו שמונה שמות. לא השם שההורים קראו לו. איך הוא בנה את עולמו הרוחני, ועולמו הרוחני זה הוא שילחם באותו אויב. הבעיה הזאת של החבילה הזאת שעשו מכל מלכי אשור, מופיעה גם במדרש. כתוב במדרש שאתה מוצא סנחריב והגלה אותם ג' גלויות. גלות ראשונה היא גלה לרובני ולגדי ולחצי שבט המנשה. והשנייה שבט זבולון ושבט נפתלי, שנאמר כעת הראשון נקל ארץ הזבולון וארץ הנפתלי. הגלות השלישית היא גלה לשאר השבטים שנאמר ואחרון נכביד. שואל הפירוש המארזו, הנה במלאכים בית י"ז מפורש שהייתה גלות של הושע על ידי שלמן עשר, וכן על ידי פול ותגלת פיל עשר, וסנחריב לא נזכר עד 14 לחזקיה. אז הם מלאכים שונים בשושלת של מלכות אשור. אך דעת חז"ל בסנהדרין, זה הגמרא שלנו, שמונה שמות היו לסנחריב, ובכלל השמות הנ"ל, שלמן עשר, פול תגלת. ומי שירצה להבין, לידע הדברים האלו על מכונם, ועמיתם יראה ויעיין בחידושי שנתפס כבר בסוף חלק שמות, היום זה בסוף רות, ושם מבואר כל השייך לעניין זה בגמרא ומדרשים וסדר עולם, ביור אמיתי על פי המידות. תכף נחזור אליו. הרשש על הגמרא הזו בסנהדרין, ויקרא חזקיהו, קשה לי, דאקו לו שמותיו גם כן אל התוארים על שם מאורעותיו, וכמו כן קשה גבי סנחריב, דלא רבא ויקירא, ודאי שמות תוארים הם. אז גם הרשש לא מסתדר עם כל הרשימה הזאת של השמות ולא מתרץ. היהודי הזה, רבי אלעזר משה הלוי איש הורוויץ, היה מגדולי הדור בתקופת ולוז'ין, כשהיה בעיה, כשהיה צריך לבחון את רב חיים, רב חיים בריסק, היה צריך לבחון אותו, אם הוא אומר שיהיו טוב בוולוז'ין, אז הביאו, הוא היה אחד מהשלושה, שהביאו אותו לישיבה לשמוע את השיעור, להגיד מבינס. אז אפשר להבין איזה קליבר היה. אז יש הגאות שלו על הגמרא, ויש גם הגאות שנתפסו בספר בפני עצמו. שם אחד צריך עיון, ובחזקיהו מנע, כי היגבנה כל אחד ואחד, וגם צריך עיון בערך מה שהרשע שאל, דרבא ויקירה, תוארי שבח המה, ובשם שמיים כי היגבנה נמחקים, ומנעם לשמות, וללא דבריו נראה לי, דאלום שמונה, תגלת, פילסר וכו' וכו', לא חשיב בפני עצמו. בסדר. עכשיו יש פה, ולא אוכל לקרוא את כל זה, יש פה מה שהבטיח המהרז"ו, שהוא יפרש את כל הדברים האלה, זה נתפס במדרש הגדול, הוא אומר שבסוף שמות, בכרכים שלנו בסוף רות, והוא מנסה פה למצוא כללים, הוא כלל כמה כללים בהקדמתו לפירוש המדרש, והוא מנסה לטעון שעל פי הכללים האלה, המדרש הזה מסתדר, זאת אומרת, המדרש לא כל כך חוקר לצדדים ההיסטוריים, כמו לרעיון שמגולם בהם, ועל פי הכללים שהוא קבע לעצמו, העסק הזה עובד. אולי נראה בעמוד האחרון. לדעת כולם שכל שמות האחדים אלו הכוונה רק על סנחריב שהוא נקרא בכל השמות הללו ברוך השם שהנחני בדרך אמת בדברי חז"ל ובפסוקים ועוד מצאתי שורש לדרשה זו בירמיהו כתוב ספזורה הראשון החלום מלך אשור וזה האחרון עצמו נבוכת נצר בל בבל הנה פוקד על מרבות עד מרבבל כאשר הרי שאינו חושב לאשור רק מלך אחד. זאת אומרת חז"ל התעלמו מהידיעות ההיסטוריות שהם עצמם ידעו אותם מכוח התנ"ך וגם בוודאי ממקורות נוספים, ודיברו פה על אידאה שמקופלת במלכות אחת, ולא חשוב לי אם היו כמה אנשים בהם. בתקופת יפו של הרב קוק, היו לו כמה אנשי מעלה שהיו דבקים בו. המפורסמים שבהם זה הרב חרלאפ, ועוד כמה יהודים. היה שם ביפו יהודי, אברך צעיר מאוד, בשם ישראל פורט. הוא אחר כך למד גם במרכז בירושלים, והיה נחשב לאחד מחשובי התלמידים במרכז. והוא, אני חושב, בשנתיים, שלוש, לפני פטירת הרב, ברשות הצדיקים, נסע להיות רב באמריקה. והרבה שנים היה רב באמריקה, גם אחרי מלחמת העולם השנייה, גם אחרי הקמת המדינה, הוא הגיע לפה כמה פעמים כבר כרב ישיש מאוד. אני חושב שהוא היה הראשון שהדפיס את עקבי הצון, כל פנים מהתלמידים האלה, וזכה לאריכות ימים רבים, והוא כתב כמה ספרים. אחד מבוא התלמוד, והוא מספר בהקדמה, את פרקי המבוא לתלמוד אכילותי לערוך ולסדר לפני שנים אחדות, על פי הוראת ופקודת רבינו הגדול החסיד שבכהונה אדמור הגרי קוק, ראש רבני ארץ ישראל. כשנפטרתי ממנו לפני צאתי מארץ הקודש וקיבלתי ברכתו, נדרש אליי ללא שאלתיו. זאת אומרת, הרב הטיל עליו משימה מבלי שהוא אפילו דיבר איתו על זה. זאת אומרת, בלי שהרב פורט התחיל לדבר אותו. ובנתנותו הגדולה תהיה לי תיק ארוכות על דבר יסודי תורה שבעל פה. ובגבר דבריו אמר לי, דע לך, כי ספרים מתחברים לפי צורך הדורות. ספר טוב הוא הממלא אותו הצורך. דורנו זקוק למבוא חדש לתלמוד. לך והתחל בעבודה ועשה מבוא לפרק אחד, ואחר כך עוד פרק, וככה הוסיף לדבר על ליבי בדברים הנמסרים רק מפה לאוזן, לא רצה לפרש יותר מה הוא אמר לו, ואני עמדתי לפניו מחריש ומשתאה. מי שיקרא את הרצאת הרב ויראה את התוכנית הגדולה שהרב קוק בשתת תפריש פי פרס לפני חכמי ירושלים, מה צריך לעשות? אז הוא דיבר שם על הלכה ברורה, הוא דיבר על אנציקלופדיה תלמודית, ואנחנו מכירים את היצירה הזאת בליווי של ימינו, הוא דיבר על מבואים לתלמוד, איך לכל מסכת, המבנה של הסוגיה, כדי שאפשר יהיה ללמוד את הגמרא בצורה ברורה גם לבני הדור החדש. חלק מהתוכניות הללו התבצע, חלק נשאר גנוז, חלק קיבל פרצוף חדש. היהודי הזה ניסה לעשות, הוא כתב גם על כתובות, בספרייה יש רק כרך אחד. יש כמה וכמה כרכים על כמה וכמה מסכתות, וכמובן שהוא כבר עשה את זה בסגנון קרוב יותר לנוער האמריקאי, זה לא בדיוק, עובדי כמעט ולא יודעים על קיומו של הספר הזה או של היצירה הזאת, אבל בעיקרון שאתה לוקח מסכת, אתה יודע את ההקדמה שלה, אתה יודע מה המבנה שלה, מה המבנה של הסוגיה וכו' וכו', זה אמור להקל על השליטה בסוגיה. אז בתוך הכרך שנתפס על סנהדרין בתשעים ג' יש שם מאמר על הגמרא שלפנינו. בכדי לבאר את העניין, עלינו להקדים בסדר כרונולוגי של מלכי אשור וביאור שמותיהם ותואריהם. פול, תגלת פילסר ופילנסר, הם שמות המלך שעלה על פקח בן ישראל, מלך ישראל, ויקח ממנו את כל מזרח עבר הירדן וצפון מלכות ישראל ויגל את יושבי משור. שמו העצמי היה פולריף, פוליוץ, פול בלשון המקרא. אבל כאשר עלה למלוכה, קרא לעצמו שם חדש ומצלצל, תגלת פילסר, אני חושב שהסימן שאלה פה זה טעות, כשם אחד המלכים העתיקים למלכי אשור, ותרגומו של השם בעברית הוא ביטחוני בבן ישרא. זאת אומרת, היהודי הזה כנראה למד טוב את הסוגיה של, כך נקרא גם מיערות שמה, זאת אומרת, כנראה ממקורות חיצוניים, למד את שושלת מלכי אשור, וגילה את השם שלהם ואת הכינוי שלהם. זה מתחיל להיות כבר מעניין. כי מה מתברר? שגם פלא יועץ, אל גיבור ושר שלום הם גם כינויים. אחרי תגלת פילסר, מלך שלמנסר הרביעי. הוא היה מולך מעצמו שכבש את המלכות בחוזקה, שמו העצמי היה אולו, אולולולו. ובמלכו הסב את שמו לשלמנסר עידו. ופירוש השם, אליל שלמון הוא הראש. הוא צר 5 שנים על שומרון בימי יושע בן אלה והילכדה, והיה גם מבחר יושבי אשורה ויושבי המחלה וכו' וכו'. אחרי שלמנסר מלך סרגון, גם הוא היה מולך מעצמו, ובימיו נלכדה אשור ויהודה, הוא נשאר בשמו עצמי סרגון, ופירושו המלך שם בסדר. סרגון היה הראשון לייסד שושלת, הוא עוד לא הכיר את המילה של שושלת מלכותית, שעברה מאב לבן, שערכה משך דורות. סרגון סנחריב ושר חדון אשור בניפל. אחרי סרגון מלך סנחריב בנו. תרגום השם סנחריב הוא אליל הירח, הרבה אחים. תחתיו מלך אסר חדון בנו, זה כתוב במקרא, גם עליו נאמר 30 עמים רבים בשומרון, ולפי המסופר בפרי יד רב לזר, הוסיף עוד 9 עמים. תרגום שמו לעברית הוא אסר נתן אח. כשנולד לאסר חדון בן יורש עצר, קראת שמו בניפל, אשור בניפל, וביורו אשור יוצר בן. מכל האמור יוצא, כי מלכי אשור נתנו ערך רב לשמותיהם לתת להם תוכן וצלצול. לא, קודם כל שמענו יסוד. זה לא סתם. לתת שם פירושו של דבר שהיה לזה איזה מהות מקופלת בדבר הזה. פוליוץ החליף שמו לתגלת פילסר, ביטחוני בבן ישראל. הוא לא הסב שמו לשלמנסר, סרגון וכו'. הנביא בסומו לנגד בני עמו את תוקף מלכי אשור למין היום אשר הגלו גלות ראשונה ועד חזון מפלת סנחריר בימי חזקיה עמד ובישר להם שכל כוחם וגבורתם של מלכי אשור נשברו על ידי הבן שנולד למלכות ישראל. לתכלית זו לקח ואסף את כל חילופי השמות שניתנו למלכי אשור ובלשון נופל הלשון עמד וסרסם לעברית צייחה ויתן לחזקיהו בשמות הללו לשם גדולה ושררה, להכניע את הכוחות של שמות הטומאה. והנה ההקבלה. אותם, אתם האשורים מתפארים בדיטניה שיצר סרגון, וקוראים להם שמות סנחריב, ולילה ירח הרבה אחים עשר חדון עשר נעדה שהוא בנפל אשור יוצר בן, אבל הביטו ראו, כי ילד נולד לנו, בן ניתן לנו, מה לנו פול, פול יוץ, פילה עשר אשר חיבות בית ישראל, לנו יש פלא יועץ אשר יקים את הנרסות, שושלת סרגון הדוגלת בשמה עד האחרון שזכה לשם הספר הרבה ויקירה, מה אתם, מה כוחכם נגד הסדרן והיועץ שלנו? לנו נולד בן פלא יועץ, ואתה אולו, אולולולו, אשר תתפאר כי אליל סלמון הוא הראש, דע לך כי לא אולו, אלא אל גיבור. ואם שינית את שמך, ותקרא לעצמך שלמן עשר עדו, דע לך חיסריהו שלנו, הוא אבי עד שר שלום. ואתה הסתכל נא בחיבור האותיות והמילים בשמות מלכי אשור, לעומת התארים שנתן ישעיהו לחזקיהו. יש פה רשימה של כל מלכי אשור, חזקיהו. בשני הקיבוצים הללו, בשני התורים הללו, ישנם האותיות א', ב', ג', ו', י', ל', נ', פ', ק', ר', ש'. בראשונה יש סמר בשני הסין שמאלית וצדיק, והן מתחלפות במבטא. הרי כאן הקבלת אותיות בחילוף מקומות ובשינוי סדר האותיות. כל האותיות שישנם בשמות מלכי אשור, נסתרסו ונסדרו לעברית כתארים למלך חזקיהו. חסרון במלכי אשור אותיות. יש פה כל האותיות שלנו נמצאים. ואותם האותיות חסרות גם בתארי חזקיהו, ויתרות בשל חזקיהו עד. וזה בא כתוספת לשמו של שלמן עשר, שהיה שלמן עשר עידו כמו שהוא נקרא בכתבי השורה העתיקים. והנה כל התארים פלא יועץ אל גיבור אביעד שר שלום נתחברו בתור הקבלה לאותיות וסמלי השור שמחי השור. ורק המילה אבי נשארה בלי ביאור והקבלה. ואולי זכר הנביא לטובה את שם אמו של חזקיהו שהיה שמה אבי, בניגוד לשם אביה שלא רצה להזכיר. ואומנם אות נון חסר לגמרי בתואריו של חזקיהו, למרות מה שיש שלושה נונים בפיל נסר ושלמן נסר וסרגון, אולי בכוונה ישמיט הנביא את הנון, וזכור מה שאמר רבי יוחנן מפני מה לא נאמרה נון באשרי, ומעניין גם כן כי עד מנשה אין נון בכל השמות של מלכי יהודה. מעתה נבין קראוי קושיית הגמרא, מכיוון שהנביא סירה שמונה השמות של מלכי אשור בתואריהם, למה זה הניח איפה מלסרס את שמו העצמי של סנחריב והעיקה סנחריב? למה לא צירב בתוארי מלכי יהודה את שמו העצמי של חזקיהו והעיקה חזקיהו? ועל זה באה התשובה מלבבת, כי שמותיהם העצמיים של חזקיהו וסנחריב אינם זקוקים לסירוס וערבוב, כי שמותיהם נעים להם כמו שהם. למה לך לסרס שם יפה ומצלצל כמו חזקיהו שחזקו יהיה שחזק ישראל אבים שבשמיים? ולמה לך לסרס שם בולט וחודר כזה של סנחריב שפשוטו כמשמעו שיחתו רי וכו'? וראה איזה פלא שהתארים האחרונים רבה ויקירה הנוספים לתואן הספר, מלבד היותם כלולים באותיות הכינויים אשר למלך יהודה, הנה ניתן להם ברמז מקום מסוים בצביונם הערמי בראש וסוף תאריו של חזקיהו. ויקרא שמו פלא יועץ למרבה המשרה. הרי רבה ויקירה, היפוך האותיות של ויקרא הזה ויקירה, מכתירים תוארי חזקיהו מזה ומזה. התרגום הארמי של התארים המלכותיים הוא שר הרבו. במילים הספר יעבי יקירה יש רק ההקבלה רבה, ומקום שר יש פה ויקירה. הרי לפנינו ההקבלה כל כך מתאימה למרבה המשרה. אז אפשר לראות בזה כחוכמה. אבל יש פה ניסיון יפה מאוד להתמודד עם הגמרא, להתמודד עם קושייה עצומה היסטורית, ואיך לעיין עיון עמוק ומדקדק. מי היה עולה בדעתו ללכת לספור מספר האותיות שיש פה ופה? קשה לי להכריע אם זה רק איזה כישרון, רק איזה הברקה, ואולי איזה מין משחק שכלי, או שזה מתקרב באמת לאיזה פשט. מה הבעיה? הבעיה היא שכשאנחנו קוראים, אני חוזר עכשיו לתחילת הפרק, אז אנחנו רואים בחוש שהפרק סותם את מה שראוי להיות מפורש. יש מלך, כתוב מפורש והיא בימי אחז, ולא סתם אחז אלא יותם, ועוזיהו, השם של מלך יהודה אומרים, והשם של מלך ארם אומרים, גם את השם של אבא שלו, כולם אומרים, פתאום פה אומרים, ויוגד לבית דוד. מה פתאום? אז אתה רואה שהוא מתחיל לך לסתום. וכשהוא מגיע לשיא שבשיא, אז הוא אומר לך בן תובעל, ומשאיר את זה בחידה כזאת, מי הוא זה ואיזה הוא שאתה, ואנחנו רואים איך הראשונים מתפלפלים. והנבואה נמשכת על שני פרקים, ומגיעים לפרק ת' שהוא סיומה של נבואת הנחמה הזאת, ואז אומרים לך איזה סוד גדול, יש איזה ילד, ילד מיוחד, ומסבכים את הפסוק בצורה כזאת, שראינו שיש ראשונים שמגיעים מחמת אהבת הפשט למצב כזה שמכנים גם את האדם בשם של אל. אדם על מוות, אבי עד, יחיה לעד. ואחרים דוחקים ואומרים שר שלום, בסדר. אנחנו מכירים נביא אחד, נשאל פשטות. אנחנו קוראים את הנבואה הזאת, אנחנו שואלים, איפה התקיימה נבואתו של ישעיהו שיהיה מלך בשם שר שלום? אלא מה תאמר? שזה נבואה כולה על שם משיח לעתיד, ויש פה אפילו גם יסוד גרפי, שהרד"קי והיא למרבה המשרה, המם הזאת היא מם סתומה באמצע הפסוק. וחומות ירושלים אשר מפורצים, הרד"ק כבר רמז פה, בסדר. אז לא זכור לי שיש מקום אחד במסורות חז"ל שקוראים למשיח שר שלום. ומה הפלא כמובן שהנצרות עשתה מזה מטעמים כדרכה. בסוגיה של סתומים במקרא יש פה אוצר גדול. הנביא עצמו בחר בלשון סתומה, ועד כדי כך שיש זרם חזלי שאומר שהנביא דיבר פה בקוד, ומזכיר פה יסודות של אטבש וכל מיני כאלה, איזה שפות סתרים כאלה. אנחנו שומעים על פי דרכנו גם את רעיון השירית. איך מבחר אחר מבחר, שירית אחר שירית, יעברו בקור ההיתוך עד שיהיו המובחרים. אני לא יודע אם המובחרים אנחנו יכולים לומר לעצמנו, אבל אנחנו רואים מה זה את השירית. אבל חוץ מכל הסוגיה הזאת, וחוץ מכל ההתחבטות של האחרונים, איך להבין גמרא כזאת, גמרא כל כך תמוהה, אחרי שאתה באמת מסתכל ורואה שהגמרא עצמה מסתמכת על פסוקים שבו פול ותגלת פילסה ושלמנסה וסנחירים הם אישים נפרדים שחיים בעשרות רבות של שנים בתקופות שונות זו מזו. ומה הגמרא עשתה מזה פה יסוד אחד? ברור שהגמרא לא דנה במסר היסטורי אלא במסר רוחני. אם אתה מבקש לדעת את הסוד של התמודדות חזקיהו, את הסוד של התמודדות ירושלים נגד אשוריזם, נגד האימפריאליזם, נגד יסודות מאוחדים של גויים, חפש את זה במסר של השמות. יש נתונים טבעיים, והם שם שקרא לו אביב, קרא לו אביב אחז, קרא לו אביב של סנחריב. אותנו מעניין לא השם המיוחד שנתנו לו, אלא השם שכולל את הביוגרפיה שלו. שם שאיתו אפשר להתמודד עם אומות העולם, השם שירושלים יכולה לנצח בה את המלכות האשורית, את כל אימפריה שמבקשת לקעקע ולבקוע אותה, זה שמות שאתה יוצר בעצמך. אמת, אתה יודע שאיזה שם אחד ניתן בראש. פרשת מתן תורה הם שמות שכלל ישראל ויתם לסגולה. כל מה שאמרו על בחירת עם ישראל, וכאן בצורה סמויה אנחנו סוגרים פרשה עם ההפטרה. בהר סיני קיבלו ישראל את השם המיוחד להם. למה נקרא שמו סיני? וגם על זה יש רשימה ארוכה של שמות הגמרא בשבת. אלה הם שמות שבאים כתוצאה ממוטיבציה, כתוצאה מהתעוררות. כל אדם יש לו את המתן תורה של עצמו, כל אדם יש לו את תהליך הסלקציה הזאת שהוא עובר. ומה מבקשים ממנו? שאת השמות הללו, את הרוח הזאת, שבעזרתם הוא ינצח. הוא ינצח את הכוחות המתנגדים לו באופן אישי. הוא יצטרף אל כלל ישראל במאבקים שיש. כל מי שעבר סדרת חינוך, יודע. מה עושים צועקים? אין מוטיבציה, אין מוטיבציה, והרמטכ"ל מרגיש לא נוער, והוא עובד עלינו בעיניים, מספר לנו שיש לה אחוזים. אנחנו הרי יודעים. אבל אנחנו לא יודעים שזה לא. אנחנו יודעים איפה נמצאת המוטיבציה. ודאי. השאלה בשמה אתה נלחם. אם אתה נלחם מפני שאתה מחפש את אל גיבור, מפני שאתה מאמין באביעד, אז אתה תזכה לשר שלום.